בלבד, ככל שאפשר שתהיה בעניין הדיומה ולתועלת ולזיכוי הרבים, ונאפשר לרב להשיב את תשובותיו, ואנחנו כבר נפנה לרב ונברך אותו ברכת שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום וברך לכם, לצוות באולפן, ולכל המאזינים העיקריים, ולכל עם ישראל באשר הוא.
חזק וברוך לרב. אז אנחנו, יופי, כבוד הרב, אנחנו נתחיל עם שאלות, יש לנו כבר שאלות. המאזינה הראשונה מירושלים, שלום לך גברת אריאלה.
שלום וברכה לכבוד הרב, שבת שלום. יש לי שאלה לגבי פרשה ששבוע שעבר כתוב, אלה תולדות משה והרון, אז הוא מנה את הילדים של הרון, אבל מה הם של משה? בכלל הוא מוזכר.
הגמרא שואלת את השאלה הזאת, והגמרא משיבה שמכאן למדנו שמי שמגדל ילד נחשב שהוא הוליד אותו. כיוון שמשה רבנו הוא התפלל בעד אהרון, כי אהרון אחרי שעשה את העגל, חס ושלום רצה הקדוש ברוך הוא, וכתוב, אהרון התענף השם להשמידו, ואין השמדה אלא מיתת בנים. ועמד משה רבנו בתפילה והתפלל עליהם, היו ארבעה, אז רק שניים הלכו, נדב ואביהו, ואילו אלעזר ואיתמר נשארו בחיים. ולכן התורה מזכירה, בא לספר מי אלה היו הלוויים, מי אלה שירתו בבית המקדש, ומי היו היורשים של אהרון הכהן, שהם אלעזר ואיתמר, ולכן התורה מזכירה אותם ומייחסת אותם בתור הבנים של משה, כיוון שבזכות התפילה שלו הם נשארו בחיים. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו פונים למאזין מהמרכז, שלום לך משה, בבקשה.
שלום הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול את הרב, ידועה הלכה שהולכים לבית קברות ומכניסים את הציציות לפני לעג לרש.
נכון.
השאלה היא אם זה גם בקברי צדיקים אותו דין?
בוודאי. הרי אותה הלכה ישנה גם בקבר רבי שמעון, רבי עקיבא, רבי מאיר, קברי הנביאים, שמואל הנביא, כיוון
אז איך אפשר להתפלל שם בעצם תפילת שחרית?
אנחנו לא מתפללים שם, לא מתפללים, אסור להתפלל שם. יש מחלוקת גדולה בפוסקים, ורוב הפוסקים אסרו את זה לחלוטין. אחרון הפוסקים שהיה בדור שלפנינו, רבי יעקב חיים זריהן, עליו השלום, בשוט ביקורי יעקב, כתב על זה באורך, כיוון שהוא היה רבה של טבריה, ושם היו באים להתפלל, אם זה בקבר רבי מאיר או בשאר מקומות, והוא כתב שאסור. ולכן תסתכל בטבריה, בחלק הספרדי, אז תראה שם שבית הכנסת, הוא נמצא בכלל מחוץ למתחם הקבר. כשאתה נכנס בחלק הספרדי, אתה נכנס לאולם, שם נמצאת המצבה של רבי מאיר, לא תמצא שם לא ארון קודש ולא תיבה, אלא תמשיך הלאה, תצא לחצר, תיקח שמאלה, ותמצא שם בית הכנסת, כן? אז ככה אין נוהגים, מה שיש ברבי שמעון זה לא ראיה. זה שוב, זה נגד ההלכה. אנחנו לא מתפללים שם בשום אופן, אלא בחדרים האחרים. לא באותו חדר שהמצבה נמצאת. משום לועג לרש, מפורש בגמרא. תנו רבנן, לא ילך אדם בבית הקברות, ספר תורה בזרועו, ציצית בגדו, ותפילין, ספר תורה בחיקו, תפילין בזרועו. ומשום לועג לרש, חרף עשהו. כן? ברוך תהיה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. ואיתנו מאזין מביתר עילית, שלום לך יעקב, בבקשה.
כבוד הרב,
שלום.
רציתי לשאול בעניין ברכת שהחיינו על פירות חדשים שקונים באמצע השבוע, האם יש עניין מצד כבוד שבת להמתין ולברך עליהם שהחיינו
בשבת? כך חינכו אותנו שהיינו עוד ילדים, שברכת שהחיינו על בגד חדש ועל פרי חדש משאירים אותו לשבת, ובשבת מברכים. מה גם שבשבת אנחנו צריכים להוסיף מאה ברכות. אז יש עניין גדול לברך שהחיינו בשבת. אמת. ברוך תהיה.
תודה רבה, ואנחנו ממשיכים לשאלת מאזין מרצליה. שלום לך, משה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, רציתי לשאול אם יש איזה עניין של הפרשת בעלותך את הנרות, שאם אפשר להדליק נרות לכבוד המנורה של הנרות.
לא הבנתי, איזה נרות ואיפה?
לא, נכון, יש את הפרשה של בנרות המנורה שבית המקדש. אז אם יש עניין להדליק נרות, להוסיף נרות.
מתי להדליק? איפה?
היום, השבת.
לא, לא, אין שום עניין בזה. לא כתוב בשום מקום, לא זכור לי. ואין דבר כזה. מה שכן, הגאון הסדה חמד כותב שראוי להדליק בבית הכנסת שר לחשמל, עדיף מצד הבטיחות, גם מצד הנשימה של הציבור. אסור לצער אותם עם עשן ועם כל מיני שמנים למיניהם. אז כתב הגאון הסדה חמד שכך כתוב בפוסקים, שראוי בבית הכנסת, איפה שמתפללים, להשאיר אור דולק 24 שעות כל הימים כולם, 365 יום בשנה. וכך נוהגים. והוא מוסיף עוד והוא כותב שזה טוב שזה יהיה לעילוי נשמת הנפטר. למשל, אדם יש לו יורצייט של אביו או של אמו, והוא רוצה, אז ידליק שם חשמל וישלם את הכסף של החשמל על חשבונו, יתרום תרומה נדיבה, ויתקינו שם מנורה, ובעיקר מעל הארון קודש. כנגד בית המקדש, בית המקדש היה שם נר תמיד. וכן, הרב חידה הוסיף גם, עוד לפני הגאון הסדחמת, ביוסף אומץ, כותב הרב חידה, שיש עניין גדול להתקין מנורות סביב התיבה איפה שקוראים בתורה. ולכן תמצא בהרבה בתי כנסת שעדיין מחזיקים במנהג הזה, שיש להם תאורה מיוחדת סביב התיבה, ארבע עמודים מארבע צדדים, שמדליקים אותם בקריאת התורה. מה עושים בשבת? מכוונים מראש את השעון שבת, שבזמן קריאת התורה פחות או יותר, אם בשחרית ואם במנחה, ידלקו המנורות. אז זה עניין גדול, כן. אבל סתם ככה שבת להדליק עוד נרות, אין בזה, בפרט שיש חשש של דליקה, שזה לא טוב. לא להדליק יותר מנרות שבת, מה שצריך. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו ממשיכים לשאלה של המאזינה מהצפון. שלום לך, גברת רחל.
שלום, רציתי לשאול לגבי השם איוב. לא ראיתי שמצוי שקוראים לילדים שבשם הזה.
יש כאלה שקוראים, יש כאלה שלא קוראים. אלה שמקפידים וחוששים, כיוון שאיוב עבר מה שעבר, אם כי סופו היה טוב, כתוב בפסוק, ואדוני היטיב את אחרית איוב מראשיתו. והיה לו שבען הבנים ושלוש בנות, ועוד, והכל היה לו כפול ממה שהיה לו מקודם. אז יש הרבה שנזהרים לא לקרוא את השם הזה. ויש כאלה שלא מקפידים. יש עדות, אני הכרתי הרבה אנשים, לא הרבה, הרבה, אבל כמה הכרתי שכן קראו בשם הזה. אז זה לא תמיד אומר שזה, יש מי שלא מקפיד, אז אפשר, אין בזה בעיה. ברוכים תהיו.
תודה. תודה רבה, והמאזין הבא שלנו הוא שמעון מפתח תקווה, שלום לך.
שלום
וברכה,
כבוד הרב.
שלום,
שבת
שלום.
שלום, תאריך ימים ושנות חיים.
אמן, לכן אמור.
כבוד רב, אני עכשיו שואל שאלה, האם בחורות שהולכות לשיעורים ללמוד את העשר סבירות וכל העולם הצידות וכל זה, והולכים, יש להם שיעורים כאלה, האם זה רצוי?
אתה מדבר איתי על בנות, אני מדבר איתך על בנים שלומדים קבלה. ללמוד קבלה, תדע ידידי, כדאי שתהיה קצת סבלן, עכשיו תשמע אותי. תדע שללמוד קבלה זה בכלל לא פשוט, זה מאוד מסוכן, כיוון שיש עשרה תנאים. כתב רבי חיים ויטל בהקדמה לספרו עץ חיים וגם בשאר ההקדמות. כתב אני משביע בשם השם אלוקי ישראל יושב הקירובים לכל מי שיגע בספרים הללו שלא יתקרב אל המלאכה ללמוד אלא אם כן יקיים, הוא כותב שמה, 10 תנאים סור מרע. אחד מהם זה לשתוק ולשמוע אלבונות ולא להשיב, לא לכעוס בכלל, ועוד זהירות באוכל, זהירות בדיבור, ואחרי זה עוד 10 תנאים ועשה טוב, להיות ער כל לילה בחצות ולומר תיקון חצות. הנה אתמול בלילה כבר הגיע הזמן של תיקון חצות, תיקון רחל, כבר עברו הימים היפים, הטובים, באים ימים טובים גם כן בעזרת השם. אז אומרים תיקון חצות, וכן להיות ער בעלות השחר, ועוד להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת, ללכת עם תלית ותפילין בבוקר מוקדם לבית הכנסת, ועוד ועוד ועוד, יש שם תקרה תנאים מבהילים. ולכן זה שהיום קוראים ולומדים בזה, זה יכול להזיק חס ושלום. ולכן ודאי הדבר הזה אסור ופסול מעיקרה. ואין להתעסק, סליחה, ואין להתעסק בתורת הקבלה, אלא אדם צריך לדעת שהוא ייתן דין וחשבון, תהילה וראש, אם הוא למד שולחן ערוך ואם הוא יודע הלכות. אתה יודע כמה הלכות שבת יש? אלפים מורבבות של פרטים. כמה בהלכות ברכות יש פרטים ופרטי ופרטי פרטי פרטים מיליונים בהלכות ברכות. אם זה ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, ברכת המזון, שינוי מקום, מסיע הדעת, ועוד ועוד, זה נושא מאוד רחב, ואת זה חייב האדם לדעת. ואם הוא לא יודע, אז הוא יכול להיכשל בקלות. אם זה בן אבון שלא תישא את שם השם לוקח על השב, שהוא מברך ברכה שלא צריכה, ואם חלילה שהוא אוכל בלי ברכה, שהוא היה צריך כן לברך, והוא לא ברך, בגלל טעות, לא משנה, שוגג או מזיד, אז זה מסוכן מאוד, זה נקרא גוזל את הקדוש ברוך הוא. לכן צריך ללמוד הלכות ברכות, הלכות שבת. זה מה שצריכים ללמוד. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם יעקב מטבריה, עיר הקודש. שלום לך.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
רב, השלב הוא חיבר את
האיגרת? אני לא שומע.
השלה כתב את האיגרת.
השלה, לא השלה. לא הבנתי אותך. כן. מה השלה כתב? לא הבנתי מה אתה שואל.
האיגרת.
היא מופיעה, יש לו איגרות שהן מופיעות בספרים שלו. כן, יש כל מיני איגרות, אני לא יודע למה אתה מתכוון, אבל הוא כתב הרבה. היה גאון גדול וצדיק גדול, וכתב שני חלקים של ספר שני לוחות הברית, קוראים לזה שלה, עליו השלום, זכותו תגן בעדנו ועד כל ישראל.
אמן.
אמן ואמן, חזק וברוך. והמאזין הבא הוא תומר מקריית מוסקין. שלום לך תומר, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לי שאלה לכבוד הרב לגבי רכישת תפילין של רבנו תם ורשי פצפוני, מנחתם יחדיו. יש לי התלבטות קטנה. כן.
כן, יפה, יפה, יפה אמרת. תראה ידידי, זה בכלל לא פשוט, כיוון שנכון שלפי הקבלה יש להקפיד להניח שניהם יחד, כל המדובר הוא בדורות הקודמים או אפילו דור שלפנינו. מה ההבדל בין הדור שלפנינו לדורנו אנו? דור שלפנינו היו אומנים גדולים ויודעים לכתוב כתב קטן, והכתב היה ברור כשמש. אם תראה זוגות תפילין שנכתבו אי פעם, פרשיות וכדומה, ותראה איזה כתב היה להם, ממש מהוקצע, ואין עוד נוגעת בחברתה ולא אחת נכנסת בשנייה, ושורה אחרי שורה לא נכנס הראש של הלמד בחלל האות. חף, חף סופית או ה', וזה לא נראה כאות אחרת, ועוד ועוד דקדוקים יש בכתיבת ספרות, ויש המון דעות גם. אז לכן היו זהירים בזה. גם היו יודעים לעשות בתים, אומנים גדולים, קטנים, והיו מכניסים את הפרשיות לתוכם לחלוטין, ולא בולטות הפרשיות מחוץ לריבוע של התפילין. אז כל אלה היום קשה מאוד למצוא אומן שיודע לעשות זאת, וגם שיהיה לו תנאים גדולים שיודע את ההלכות ולשם שמיים ומדוע, כיוון שתדע, אין דומה ספר תורה לתפילין ומזוזה. נכון שהספר תורה הוא קדוש מאוד, אבל ספר תורה, אם יש בו טעות, אני יכול לתקן אותו ואין שום בעיה. אבל בתפילין ומזוזה, אם הם נפסלו, אני לא יכול לתקן. למדוע? כמה שאנחנו צריכים שיהיו כסדרן. זאת אומרת, את כל פרשה ופרשה כתב אותה לפי סדר. ולא ימשיך שורה שנייה אם השורה הראשונה לא בסדר. ואם קרה שאחרי זה למפרע מצאו פיסול, אני מדגיש פיסול, ולא איזה תיקון קטן. יש תיקונים קטנים שאפשר לעשות גם אחר כך. אבל התיקונים העיקריים וההכרחיים, הם צריכים להיות כסדרן, גם במזוזה, גם בתפילין. ולכן, אם לא שהסופר יראה אלוקים גדול ונזהר מאוד, מצב מאוד חמור. כי אף אחד לא יודע, כך כתבו הפוסקים, לא אני אומר את זאת, רק הקדוש ברוך הוא והסופר. הם שיודעים בדיוק מה הוא עשה, איך הוא כתב. ולכן בתפילין רגילות, אז עוד פחות או יותר, המצב קצת יותר קל ופשוט, כיוון שהם בתים פחות או יותר גדולים, וכתב ברור ונראה, ואפשר לזהות, אפשר לדעת. אבל בתפילין קטנות, יחידי סגולה יש, לא שאני אומר שאין. יחידי סגולה יש, וגם זה צריך מזל של הלקוח, שהוא מזמין את התפילין, שיצא לו פרשיות טובות, מוצנחות וכמו שצריך. לכן, וגם נוסף לכל זה, יש לנו את הבעיה הנוספת, שאם התפילין לא מונחות בראש ובזרוע במקומות הנכונים, אז הם, כתוב פירוש בהלכה, שהם כמונחים בכיסן דמי, כאילו לא הניח. אז יכול להיות שבן אדם מניח תפילין שתי זוגות, ושם גם בראש, וזה לא במקום הנכון, אפילו חלק מהבית לא במקום הנכון, וכן בזרוע לא במקום המדויק והנכון, אז כל שכתוב בגמרא, יש מקום, יש בתפילין, בראש, להניח שני תפילין, יש בזה כמה ביאורים ופירושים, עיין ביביע עומר, העריך בזה מאוד ובער, ולא השאיר אבן שלא הפך אותה. אז, אבל בכל מקרה צריך זהירות גדולה, והיום צריך סבלנות. פעם היה להם סבלנות והיה להם דאגות, הסופרים היו כל כך רגועים ושקטים והיו כותבים, כי זו עבודה מאוד קשה, היא עבודה שמצריכה ריכוז גבוה מרבי ביותר. והיום הסופרים, אני לא דן אותם, אבל זה לא קל, העבודה לא קלה. לכן, אני לא אומר שאין, יש, אבל לא תמיד אפשר למצוא. צריך להתפלל השם שתוכל למצוא זוג בינתיים, תניח אחד אחרי השני בזה אחר זה. ברוך תהיה.
תודה רבה וישר כוח אלא מאזין מקריאל מוצקין, חזק ברוך לרב. אנחנו עם המאזינה מחיפה, שלום הגברת ברוריה.
כן, שלום לכן, שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
שלום למורנו, מורנו. ממש אני מתרגשת אפילו להגיד, אני רוצה להוציא מעל מורנו. אבל מורנו, בדיוק מורנו, שאנחנו ממש מתחזקים עם חזק, חשוב מאוד להגיד. מתחזקים מאוד לך ולכל ה... צוות.
נכון.
אני לומדת הלכות כל שבת, אני קוראת בספרי הלכות.
שמי.
ואני כל פעם חוזרת על ספר, גומרת וחוזרת שוב עליו. עכשיו אני, לא, אז כשהתחלתי לא כל כך שמתי לב לעניין הזה, אבל בתפילת 18, תמיד אני עושה אדוני צפתה תפתח, ואז אני הולכת אחורה וחוזרת, אבל פתאום אני קוראת שלא, צריך בתהילות לעליון.
נכון.
כן, לא ידעתי את זה, מה?
הנה, אדם לומד ושומע ויודע. השם צוותי תפתח זה כבר כמעט חלק מהעמידה. כן, נכון.
כן, אבל להגיד תהילות עליון ולחזור אחורה ואז להתחיל תהילות
נכון,
עליון.
נכון, נכון.
ואחר כך, אדוני צוותי, אני כבר אתקדם עוד שלוש
עשרה. רק לא להזכיר את שם השם, להגיד השם שפתי תפתח, כן.
השם, השם.
אז בסדר.
אה, להגיד גם התפילה?
לא, לא, לא. כעת שאת מדברת.
אוקיי, כן, כשאני מדברת.
כן, כעת בשידור, סליחה.
כן, כן, בטח.
כן, אבל בתפילה בוודאי אומרים שם השם, ועד רבה זה אדנות, זה א' ד' נון יוד, גימטריה, היכל, אז אנחנו נכנסים להיכל העליון למעלה, ומדברים עם האבא שבשמיים.
כן, נכון.
זה דבר גדול.
דבר גדול כן. מאוד לבקש ממנו שיגיד לנו את המילים
כן,
את אז
אנחנו... זה מה שרציתם לומר
כן, זה מה שרציתי
תודה.
ולהגיד גם עוד משהו רפואה שלמה לכל חולי עמך
ודאי.
בכל המחלות ושתמצא תרופה שלמה לנגיף הזה ולכל המחלות
ושלא יהיו נגיפים שלמה. שלא יהיו עוד נגיפים בכלל
אמן ואמן תודה, תודה למאזינה, שתבח שמו, נשים צדקניות. תודה לאל, כן. אז אנחנו עם יאיש מאופקים, שלום, אדון יאיש, מה שלומו? בבקשה.
שלום.
משבת שלום, כבוד הרב.
כן.
אוהבים אותך הרב.
גם אני אוהב אתכם, כן.
רציתי לשאול, בקשר לאור תפקידי.
כן.
אנחנו בשבוע הכנו על תבשילים מי נדים מותר לאכול או שלא חייבים
אנחנו אוכלים את זה ביום שבת
ומי נדים?
גם אם לא אכלת אז קיימת את המצווה אבל חבל סתם לזרוק את זה כי זה בל תשחית גם סתם ככה אוכל שראוי למאכל אדם לא נכון לזרוק אותו שזה כמה בעיות א' בל תשחית ב' יש חלקים של קדושה שנמצאים בכל מזון ועל זה שאנחנו אוכלים את זה אנחנו מתקנים אותם וג' לפעמים תדע שלאותו אדם שבא לו איזה פרי או איזה מין מאכל מגולגל שם מישהו מקרוביו והוא מחכה שאוכל אותו ויברך עליו ויהיה לו כוח ללמוד תורה והוא יסייע לו ואם אדם זורק אוכל, אז הוא עושה לא טוב עם עצמו ועם קרוביו המתים. לכן צריך להיזהר בזה. לכתחילה כדאי להיזהר, לא לזרוק אוכל. ברוכים תהיו.
אמן ואמן. נפנה לשאלתו של שמעון מיר הקודש טבריה. שלום לך שמעון. שמעון לא איתנו, אז אנחנו נלך למיודענו. אלעזר שמעון?
זה אלעזר.
אלעזר מבאר שבע, אז הקדמת, בבקשה.
שלום לך הרב.
שלום וברכה, בכבוד.
הרב, אני שמעתי את השיעור שלך ביום שני, ורציתי להבין, דיברת על נושא של שמות של מלאכים, שאסור להזכיר אותם. כן. אלא אם השמות שלהם, הם שמות כמו מיכאל, רפאל,
שמות של בני אדם.
כן, שמות של בני אדם. אמרת גם שהרבנו חיים ויטל, ראה אותו האריזל דברו האריזל על מצחו שהוא קרא כאילו משהו אמר משהו חיצוני לא יודע מה לא הבנתי אבל השאלה שלי כאן הרב אתה אמרת גם שדים אסור להזכיר את שמם הרב אני שומע בחוץ יש הרבה אנשים מזכירים א' שין ד' אתה מכיר את השם הזה שם כזה כמוך בזה
אתה
אסור להזכיר את השם הזה גם?
לא, יש כינויים, זה לא שם כינויים שתוך כדי לימוד הגמרא הם כן מוזכרים שם ואין שם הערה כמו אמרת המלך השדים שהוא היה אצל שלמה המלך שבניהו בניהדה הלך להביא אותו נכון. זה מותר להגיד אותו כדי לימוד. אין בזה איזה בעיה מסוימת. אבל עיקר האיסור שם, רבנו הארי כתב, וכתב בשמו רבי חיים ויטל, על הפסוק ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, שזה שמו של השטן. אז אסור להזכיר את שמו, אלא יגיד צמח מם, ולא את שמו. וגם לא רק זה, הוא חידש שם חידוש, שאפילו אם זה כתוב בשפה זרה, הוא הזכיר שם בלדינו, בכל מיני שפות שהיו אז אומרים, אין להזכיר שמו של ההוא. כיוון שהוא עובר על בשם אלוהים אחרים, לא תזכירו. הוא בפרט בלילה, הוא כותב, כיוון שהוא יכול להתגרות בו. אבל סתם להזכיר שד, יש כאלה מפחדים, אז אומרים שין דלת. אבל לא, אין בעיה לומר, לומר שהוא רוצה ללמוד תוך כדי... שיש תוך כדי לצורך לימוד מותר, אבל לא את השמות שלהם. כינויים, זה שם כללי, שד, זה שם כללי, אז זה מותר להגיד. אבל להזכיר שם של שד, לא, לא עלינו, אני לא יודע, אני לא מכיר את השמות שלהם, אולי רשום באיזה מרשם תושבים, אני לא יודע איפה, אבל בטח שבשמיים יש להם את השמות של כולם. אבל זה לא, זה אינה חינם מעל תזכיר. ברוך תהיה.
תודה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם יונתן, שלום לך יונתן, אין יעקב, בבקשה.
שלום לרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
התארחנו בשבועות, עשינו את התיקול לשבועות באקו, ואחד הפוסקים המקומיים של העיר פסק שאנחנו יכולים להתפלל לפני נצח חמה. זאת אומרת, היו מניינים שהתפללו, כן. עוד בעלות השחר. האם זה נכון לעשות את זה?
כך מובן בפוסקים, שכל חכם יעשה בדעת, ואם רואה שלמשל הציבור סיים את הלימוד, הרי בדרך כלל מסיימים את זה קודם עלות השחר, ובשנים כתיקונם גם הולכים למקווה תוך קודם עלות השחר. השנה הייתה איזה בעיה בגלל מה שקרה לו עלינו, שלא תקום פעמיים קצרה, אז הרבה לא הלכו למקווה, וטוב עשו שלא הלכו, ואז מיד הגיע זמן תפילה, מרגע שעלה השחר, אפשר להתחיל את התפילה. זמן תפילת שחרית מתחיל מעלות השחר. ככה היינו הגמי שיבת בית אל, רק מה? עמידה, היו עומדים בנצח חמה. היה לוקח להם זמן, עריכות הייתה. אבל כשאתה רואה אנשים שהם מתנמנמים, או חס ושלום, מדברים דברים בטלים, אז זה גרוע מאוד, זה יום של מתן תורה. ואחרי לילה קדושה כזו, שלמדנו תורה, אם ישבו יפטפטו או יסוחחו או ישתו קפה ואני יודע מה, ומרשים לעצמם כל מיני דברים, אז ראוי באמת להתחיל את התפילה מיד. רק יש מדקדקים אשריהם ישראל שהם מקפידים להתפלל גם בשבועות, גם בראש השנה רבה, פעמים דווקא בנס החמה. בסדר, אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כולם בסדר, כולם תפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. חזק וברוך.
חזק ואמץ, תודה חזק לרב, יישר כוח. אנחנו עם יצחק מירושלים, בבקשה.
שלום לרב, לגבי עלייה לקבר ביורצייט שחל בשבת, האם עדיף לעלות ביום שישי או ביום ראשון?
תמיד מקדימים, תודה כלל. תמיד שיש יורצייט או הזכרה של צדיק או כל דבר אחר, אפשר להתחיל כבר יומיים קודם, או אם זה אפילו באותו שבוע, כך כתבו חכמי הקבלה. למשל, יורצייט שחל בשבת, אפשר ללכת אפילו ביום רביעי חמישי, לא חייב דווקא יום שישי. כי יום שישי כבר הנשמות עולות למעלה. בחצות היום, שעה לפני חצות, כבר עולות. אז הן לא נמצאות על הקבר, הן עולות. לכן אנחנו מקדימים והולכים כשיש יורצייט, מקדימים יומיים, יום, יומיים קודם, אפשר. והראיה, בערב ראש חודש, תראה שתקנו לעשות תענית. מה תקנו בתענית הזאת? שאם חל ערב ראש חודש בשבת, כפתת בחודש, אסור לתענות בשבת. ביום שישי, לא. למה? כי ביום שישי הוא יצום, הוא ייכנס לתענית, לשבת כשהוא בתענית, זה אסור. יש לנו רק יום אחד בשנה כזה, שפעמים זה יוצא ביום שישי, עשרה בטבת. אבל כשחל יורצייט של אבי וכדומה, ולכן ראש ערב ראש חודש, אנחנו אומרים להם להקדים ליום חמישי. אז תמיד מקדימים ולא מאחרים. ברוך תהיה.
תודה וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם המאזינה מהצפון. שלום לך גברת שולמית.
שלום לכבוד הרב.
שלום לך.
רציתי לשאול האם מותר לחמם על הפלטה בשבת לחם וגם תבשיל כפור שיש עליהם גלידי קרח. תודה.
לחם שיש עליו רסיסי קרח צריך לנער את הקרח לפני כן. הרבה פעמים קורה שמוצאים אותו מההקפאה ויש עליו רסיסים של קרח, ואז זהו, מבשל את המים, כי זה מים שהוקפאו, ואז הם נמסים, והם כעת מתחממים, אז הוא מבשל בשבת. לכן יש לנער ולגרד את הקרח שהצטבר עליו, ואז לחמם אותו. זה הדבר האופטימלי שנכון כך לעשות.
ותבשיל?
תבשיל, השאלה אם התבשיל, אם הרוב מוצק, זאת אומרת, מה יהיה כאשר הוא יהיה, הוא יופשר. אם כאשר הוא מופשר, זה כמו דג עם קצת רוטב, או קציצות או אוף עם קצת רוטב, זה מותר. אבל אם זה בתנאי כל זה שהכל היה מבושל מיום שישי, אבל אם הרוב זה מרק, זה נוזל, אז נכנסים כאן לבעיה, וראוי לא לעשות את זה. ברוכים תהיו.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה על המאזינה, יש הכוח לרב. אנחנו עם נתנאל מפתח תקווה, בבקשה נתנאל.
כן, כבוד הרב, אני רציתי לשאול את הרב, דבר שם תודה רבה על התוכנית
שלום.
התקווה
והמתוונת. שלום לך.
כן, שלום רב.
כן, דבר.
כן, רציתי לשאול את הרב לגבי המניין המוקדם שמתפעלים ביום שישי לקראת שבת לפי רבי יהודה. אז יש כמה אנשים שהם קצת מפקפקים בדבר ולא, יכול להיות שאולי הם לא יודעים את ההלכה, אבל אני רציתי לשאול את הרב האם הדבר מותר או אפילו קשר.
פורש בגמרא, יש הגמרא הביאה במסורת ברכות את המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. מה המחלוקת? רבי יהודה טוען שזמן מנחה מתחיל בזמן מנחה גדולה ומסיים שעה ורבע לפני הלילה, בשעות זמניות, זה לא שעון שלנו. אז ואילו אחרי שעה ורבע, תוך שעה ורבע לשקיעה או לצאת הכוכבים, גם בזה יש את השיטות, זה זמן ערבית. אבל חכמים חלקו עליו ואמרו שעד השקיעה זה זמן מנחה, אחרי השקיעה זה זמן ערבית. מה ההלכה? הגמרא בעצמה פסקה דעבד כמור עבד, דעבד כמור עבד. כך פסק גם השולחן ערוך. זאת אומרת, אם אתה רוצה לנהוג כמו רבי יהודה, ואם אתה יכול, אם אתה רוצה, אתה יכול לנהוג כמו חכמים, ואתה יכול. ולכן, יש הרבה שהם צודקים. למשל, יום שישי הם עייפים, לא יוצא להם לנוח. ויש להם ילדים קטנים בבית, ועד שהם יוצאים מבית הכנסת, בפרט יש בתי כנסת שמעריכים יותר מדי, וזה נגד הגמרא. הגמרא, אתה רואה בפרק קירה במסכת שבת, שם המשמע מהגמרא שהיה כל הזמן שהולכים בית הכנסת היה לוקח בקושי חצי שעה, כי היו שמים גדי ושמים אותו בתנור, ועד שהוא חוזר הגדי כבר מוכן. אז משם הראיה שהיו מפעלים לא מכבידים על הציבור, וגם הציבור עייף, אז יש להם מסכנים גם את שיר השירים עם כל המנגינות וגם את הדרשה, ושם נרדמים כולם, זה שעת השינה עד שרבי חנניה בא במאיר אותם, וגם יש כאלה אומרים את לכו נרננה עם כל המנגינות שיש, ואת לך דודי אוהו, עד שמגיעים לערבית כבר הבן אדם מותש לחלוטין. אז לכן מה הם עושים? אז הם בצדק, וזה חבל שהגבאים לא נותנים את דעתם, וגם החזנים צריכים לדעת שלתת לציבור להיות יותר קל ולשחרר אותו מה שיותר מהר, וגם הדור הצעיר אין לו סבלנות להמתין לכל זה. אז יש כאלה שבאמת בגלל כל הדברים הללו, או סתם שזה יותר נוח, מקדימים להתפלל לפי שיטת רבי יהודה, בסדר גמור, אין בזה שום חשש. היו בירושלים, אני זוכר שהיה בילדותי, כולם התפללו בפלג המנחה, והיו מניינים הרבה אפילו, והתפללו לפני כן, ובערב שבת, כבר אחרי השקיעה ב-10 דקות רבע שעה, כולם חוזרים הביתה. אז לכן אפשר להתפלל, בהחלט כן, מותר. ברוך תהיה.
תודה וחזק וברוך למאזין פתח תקווה, יישר כוח לרב.
רק מה אני אזכיר הערה קטנה, שצריך לא לשכוח, אחרי שעובר 18 דקות מהשקיעה, לומר קריאת שמע. כיוון שקריאת שמע צריכה להיות בלילה, בשוכבך ובקומך. אז זה גם מי שהתפלל ערבית מוקדם, נכון, בכל הימים, גם בלילות שבת, אחרי זה כשיגיע הזמן, יאמר קריאת שמע. ברוכים תהיו.
תודה לרב, אנחנו עם מאזינה מחיפה, שלום לך גברת שושנה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, רציתי לשאול בקשר למצווה של אדם וחווה, שנצטוו לא לאכול מעץ הדעת.
כן.
ונענשו. למה העונש שלהם הוא לדורות? כאילו אנחנו גם נענשים, וכל הגברים, כל יפה. הנשים נענשים עד היום. האם זה אומר שאם אנחנו היינו
יפה, יפה.
גם היינו נופלים בזה?
כן, כן, אני אחסוך לך זמן. את צודקת בהחלט, וכל המפרשים מקשים את אותה שאלה. זכית לדעתם. התירוץ הוא שכשאדם וחווה חטאו, הם לא היו לבד. אנחנו כולנו היינו בתוכם. זאת אומרת, כל הנשמות של כל הדורות הבאים, עד סוף כל הדורות היו כלולים בתוך אדם וחווה, וכולם טעמו ואכלו מעץ הדעת. ולכן הגמרא אומרת, נכנסה בר מינן, נכנס מה שנכנס על כל באי עולם. אז כולם אכלו מעץ הדעת, וזהו זה, עכשיו צריך לתקן את חטא אדם הראשון, ויבוא משיח, הכל יהיה בסדר. תברכו משמיים.
תודה וישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מרמת הגולן, שלום לך ישראל מרמת מגשימים, בבקשה.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שאלתי לרב, קודם כל ישר כוח על התוכנית. שאלתי לרב, אני ראיתי בקהלת רבה שהרשב"י ובנו אכלו במערה תאנים ותמרים.
מי אז קודם כל אנחנו לא יכולים לעמוד באמיתות ובבירור בענייני ניסים, כי זה היה נס. כי גם הידוע שהפוסקים שואלים מה עם עורלה, הרי אם צמח לו עץ, הגמרא אומרת במסכת שבת בפירוש שנעשה לו נס ונברא שם מעיין וגם עץ חרובים, וחרוב למאכלו, כך אנחנו אומרים בשיר, ושם נברא מעיין לו, וחרוב למאכלו. אז זה נברא, אז מה עם עורלה? התירוץ הוא שעל דברי נס לא צריך עורלה ולא מעשרות. גם מה היה עם שנת השמיטה? באמצע היה שמיטה, ואולי שתי שמיטות היו באמצע. אז מה עשה רבי שמעון? אז התירוץ, בגלל, במעשה ניסים, אין את כל ההגבלות שיש לנו בדברים טבעיים. אז עכשיו בואו נסביר מה קרה עם העץ חרובים הזה, ולמה דווקא חרובים, גם בזה יש סיבה. מה זה החרוב, כמו רבי חנינא בן דוסא, שדי לא בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, ועוד ועוד ועוד. אז הדברים הם לא כל כך פשטיים, אבל לפי יש פשט, הפשט לא יופשט, ככה רבותינו אמרו. אז נכון, היה עץ חרובים, לגבי שבת, יש אומרים שהעץ הוציא אפילו כקרות לחם. ורק יש עד היום רבים המאפיות, איזה סוג מאפייה היה שם בעץ של רבי שמעון. אז יש אומרים כך ויש אומרים כך, אבל איך שיהיה, התשובה היא, רבי שמעון היה במצב חירום, שרצו להרוג אותו הרומאים, ושם היה פטור מכל ההלכות, מכל החובות שמוטל על כל אדם לעשות שלוש סעודות בשבת, עם סעודה רביעית, הכל כהלכה, אז היה להם מה שהיה להם. אז לכן, אין כאן קושיה. זה כמו אותה, אתה מזכיר לי, אותו דבר יש בבראשית רבה, יש שם ויכוח בין התנאים, מה היה העת שאכל אדם הראשון? זה מה שאתם הזכרתם לפניכם. מה היה העת שאכל אדם הראשון? יש אומרים תאנה, יש אומרים אתרוג, יש אומרים רימון, יש אומרים חיטה, וכל אחד אמר משהו. התירוצו, זה היה דבר מוכני, שכולל הכל, הכל תנה אמר את מה ששייך לו, ומה שהוא הבין שזה שייך לאותו זו. תודה. זהו.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום. רמת הגולן. תודה רבה לך ישראל, כבוד הרב, תודה. אנחנו ננסה עוד מאזין שמחכה לנו, אברהם נתניה, בקיצור נמרץ, בבקשה.
שלום, שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
אני רוצה לשאול לגבי המחלה הידועה, למה לא מזכירים את שמה, והאם זה שייך גם על הקורונה?
לא יודע, אני לא מבין בעניינים אלה. כתוב בתורה והסירותי מחלה מקרבך, לכן התורה לא הזכירה איזה מחלה. כל המחלות, אדם ינזר מהם ועזרת השם, אין עוד מחלות בעולם, די. יהיה לנו רפואה, רפאני אדוני וירפא, ושאני ויבשע כי תהילתי אתה, כך אמר ירמיה הנביא. בסדר.
תודה.
כשנסיים באמת רק בברכות ובפרעה ובבריאות
כאן מסרו לי הודעה כעת שביום שלישי השיעור באשקלון, אבל לא כתוב לי איפה.
אני יש לי את הפרטים עם הרב, כן כן, זה בית הכנסת משכן אריאל, רחוב בלפור 5 בשכונת ברנע.
יופי, בלפור כל הזמן במקחה בחדשות בלפור.
כן,
שכונת ברנע. אז איך שיהיה, אני רוצה להודות לצוות שדולי העבודה שלהם, התוכנית לא הייתה יוצאת אל הפועל. לך אבישי עומד בראש וניהלת ביד רמה את התוכנית. לציבור שעלה והחכים אותנו בשאלותיו, ולכל עם ישראל הרבה ברכות רבותיי, ותשמרו, תשמרו ותשמרו את כל הפרטים, לרחוץ ידיים בסבון, וסבון הרופאים אומרים עדיף סבון כלים, כיוון שסבון כלים הוא מוריד את כל השומנים, אז זה הכי טוב. וגם לא לשכוח לא לרחוץ ידיים ולא לגעת בכל מיני משטחים שלא צריך, לשמור מרחק, ובעיקר לצאת החוצה עם מסכה. זה מוכיח את עצמו שזה מונע את המגפה. חזקו ואמצו אחי ורעי, שיהיה רצון שכל זה יהיה מאחורינו כבר, ונזכה לביאת הגואל. חזקו ואמצו, שבת שלום, עם הרבה הרבה בשורות טובות.
אמן ואמן. חזק וברוך לכבוד הרב, אנחנו מחזירים לו ברכה כפליים, בשם הצוות נתנאל ינובר וגיא פלוויאן, ובשמי תודה כבוד הרב, החכמת אותנו. אנחנו גם מודים לכם המאזינים, כמו שהרב אמר, נמשיך לשמור על מנת למגר את המגפה הזו. נתחזק בשמירת השבת, ששוב, עוד פעם, אנחנו מעוררים על זה, שמירת השבת ומורה מקדש בתי כנסת. ובעזרת השם יתברך, אנחנו ניפרד מכם ונברך את כל אל שיזקוקים מזור מרפא. אנחנו לא נזכיר את כל השמות, אנחנו מתפללים עליהם, וזכות השידור הזה שהגאון הרב בן ציון מוצף השליטה, שהוא זיכוי הרבים הגדול, יעמוד בוודאי כמגן.